שבת, דף קל"ד, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה במילים, לא שחק מערב שבת. בעשרות שנים האחרונות התבצעו מחקרים ברחבי העולם על התכונות הרפואיות שיש בזרעי כמון, מה שאנחנו משתמשים כתבלין. התברר שיש בו פעילות אנטי-בקטריאלית, משהו מעין זה, שמסוגל להתמודד עם זיהומים, עם כל מיני אולי חיידקים וכדומה. מצאו גם בספרות העתיקה ובממצאים ארכיאולוגיים שהיו משתמשים בעבר הרבה מהזרעים האלה של הכמון לצרכים רפואיים. במשנה שלנו הנידון הוא כשהמוהל לא זכר, לא הספיק לשחוק, לטחון את הזרעים של הכמון, והוא מעוניין להשתמש עם זה כדי לעצור את שטף הדם במקום המילה וכדי למנוע זיהומים באותו מקום, במקום פתוח, שחלילה לא יקרה איזשהו נזק לתינוק. אז במשנה כתוב שאם הוא לא שחק את הזרעים של הכמון מערב שבת, אסור לו בשבת לשחוק את הכמון כמו שהוא רגיל לשחוק בימות החול, אלא יעשה את זה בשינוי, שילעס בשיניים וייתן במכה במקום של המילה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה, תנו רבנן, ישנם דברים שאין עושים לצורך המילה בשבת, אבל עושים לה ביום טוב, שיום טוב זה יותר קל, שהתירו לעשות ביום טוב מלאכות לצורך אוכל, אוכל נפש כמו שזה נקרא. ולכן שוחקין לה כמון אפילו בשחיקה רגילה, בתחינה רגילה, כי לטחון לצורך אוכל נפש מותר ביום טוב. וטורפין מערבבים לה יין ושמן, שהיו עושים את זה גם כן לרפואה בשביל המילה. ובשבת הרי אסור גם לערבב יין ושמן, אלא נותנים זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, כמו שראינו במשנה. אמר לי אביי לרב יוסף, מה ישנה כמון ביום טוב שמותר לשחוק לצורך המילה? דחזה לקדירה, בגלל שזה ראוי גם לבישול, אז אם כן זה לצורך אוכל נפש וזה מותר ביום טוב, לכן מותר לעשות את זה גם לצורך המילה. יין ושמן, אל תתיר רק ביום טוב, תתיר את זה גם בשבת. למה? חזי נמי בשבת לחולה, הרי חולה אפילו אם אין בו סכנה שהוא ימות, אם לא תביא לו את הכמון, בכל זאת התירו לשחוק בשבילו את הכמון. אז אם כן, למה שלא נתיר לעשות את זה לצורך התינוק, לצורך התינוק שעשו לו ברית מילה? מה הראיה שמותר לצורך חולה לשחוק כמון אפילו בשבת? דתניא, אין טורפין, אין מערבבים יין ושמן לחולה בשבת. אמר רבי שמעון בן אלעזר, משום רבי מאיר, אף טורפים יין ושמן לצורך החולה. והפלא שאפילו שרבי מאיר התיר, מספר אותו רבי שמעון בן אלעזר שמביא את ההלכה בשם רבי מאיר שמתיר, פעם אחת חש רבי מאיר במאב וביקשנו לטרוף לו יין ושמן, לערבב לו לרפואה, שלפי דעתו זה מותר, ולא הניחנו, הוא לא נתן לנו לעשות לו את זה. אמרנו לו, דבריך שיתרת לערבב יין ושמן לצורך חולה ייבטלו בחייך, אתה בעצמך לא מקיים אותם? אתה הרי סובר שזה מותר? אמר לנו רבי מאיר, אף על פי שאני אומר כך, זאת הסברה שלי שמותר, וחבריי אומרים כך, שאסור, מימי לא מלעני ליבי לעבור על דברי חבריי. לכן הוא החמיר על עצמו שלא לעשות ולערבב את היין והשמן אפילו לצורך חולה. אבל מה הוא סובר, אם ישאלו אותו הלכה למעשה, שמותר. הוא ניעוד מחמיר הנפשי, רבי מאיר זה שהוא לא הסכים שיערבבו בשבילו שמן ויין, כי הוא החמיר על עצמו כמו דעת חבריו שאסרו. אבל לכולי עלמא, שאר האנשים שיבואו לשאול אותו אם מותר להם לערבב יין ושמן לצורך חולה, שרי הוא יתיר. אז למה לצורך המילה לא נתיר? הרי המשנה שלנו זה סתם משנה. אין פה שם של תנא שאומר את הדברים של המשנה. מה שמשנה שלמדנו בדף הקודם לגבי שעושים כל צורכי מילה, ושם כתוב שאין מערבבים יין ושמן לצורך הברית מילה. למה? הרי המשנה היא, זה כתוב בתור סתם, לא כתוב שם השם של תנה. וסתם המשנה זה דעתו של רבי מאיר, ורבי מאיר הרי מתיר לעשות את זה לצורך חולה. אז למה שהמשנה תאסור לעשות את זה לצורך ברית מילה? מתרצת הגמרא, הטעם, לצורך החולה, מה שהתירו לשים יין ושמן, לא באי ליחה. לא צריך להרבב טוב את השמן והיין, ולכן זה מותר. הכה לצורך ברית המילה, באי ליחה, צריך להרבב את זה טוב, וזה אסור. שואלת הגמרא, טוב, אז אם אתה לא רוצה שירבבו את זה טוב, את היין והשמן לצורך המילה, אז שזה שלא יעשו בכלל, לפחות שישימו יין ושמן בלי להרבב. במקום המילה זה גם יכול להועיל, וזה מה ששואלת הגמרא, החנמי, גם לגבי עברית מילה, נאביד ולא לילך, תיקח, שים יין, שים שמן, ואל תערבב אותם טוב. עונה הגמרא, נכון, זה אפשר באמת. היינו דקטעני, זה מה שהמשנה מתכוונת כשהיא אומרת, נותן זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, שאסור אמנם להרבב את היין והשמן טוב, אבל מותר לשים את היין ואת השמן, אפילו ביחד, ואז לשים את זה במקום המילה, אבל לא להרבב אותם חזק היטב. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, אין מסננין ביום טוב את הזרעים של החרדל במסננת שלו. כי הקליפות נשארות במסננת והזרעים של החרדל יוצאים. וזה אם כן נראה כמו בורר. וכן דבר נוסף שאסור לתקן את החרדל, אפילו ביום טוב, אנחנו מדברים פה על יום טוב, ואין ממתקין אותו בגחלת. היו רגילים, הרי החרדל הוא מאוד חריף. אז איך מוצאים קצת את החריפות שלו? היו זורקים, מניחים גחלת בוערת בתוך הזרעים של החרדל, וככה זה היה ממתק את החרדל. אסור לעשות את זה ביום טוב. אמר לי אבא אלי רב יוסף, מה ישנה, מה שונה, למה אתה אוסר לסנן חרדל ביום טוב, מה זה שונה מעד אתנן נותנים ביצה במסננת שחרדל? מן הסתם זה החלמון של הביצה, הצהוב של הביצה, מותר לשים אותו במסננת של חרדל, שהוא ככה ייכנס לתוך החרדל, וייתן מראה יותר טוב לחרדל, מייפה את המראה של החרדל. למה את זה כן מותר לשים במסננת? למה ביצה מותר לשים במסננת של חרדל, ואת הזרעים של החרדל אסור? אמר לי, ההבדל הוא מאוד פשוט. הטעם, כשאתה בא ומסנן ביצה, אתה לא סיננת פה שום דבר. לא מחזיק כבורר, כי כל הביצה יוצאת דרך הנקבים של המסננת. שום דבר לא נשאר במסננת עצמה. אבל כשאתה מסנן חרדל, מחזיק כבורר. זה כן נראה כמו בורר, למה? כי הרי הסובים נשארים במסננת, וזה נראה כמו בורר. אמנם זה לא בורר ממש מהתורה, מכיוון שהסובים האלה ראויים גם לאכילה. אז אם כן, זה לא ממש נחשב שהוא בורר את האוכל מפסולת גמור. דבר נוסף שלמדנו בברייתא, שאסור לעשות ביום טוב, ואין ממתקין אותו, את הזרעים של החרדל, ביום טוב בגחלת. אסור לשים גחלת בתוך הזרעים של החרדל, כדי להוציא מהם את החריפות קצת. שואלת הגמרא והתניא, ברייתא אחרת, שכן ממתקין אותו בגחלת את החרדל, עונה הגמרא, תלוי איך. לא קשה, זה לא סותר. כאן, מתי מותר? בגחלת של מתכת. שגם כשאתה מכבה את הגחלת, זה לא יהיה אסור מעולם מהתורה. למה? יש כלל. בשביל שאדם יעבור על מלאכה מהתורה, בשבת, ביום טוב, צריך לעשות מלאכה שיש לו מזה תוצאה, שהוא יצר משהו. אבל אם הוא רק מקלקל, זה לא נחשב שהוא עשה מלאכה. אם כן, כשאדם מכבה שריפה, זה לא נחשב שהוא עשה פה מלאכה, כי הוא לא עשה פה שום תיקון, הוא רק מקלקל. ויותר מזה, הוא היה מעדיף שהשריפה לא תהיה בכלל. זה שהוא חיבה אותה, זה לא בגלל שהוא הרוויח כאן איזה משהו. אז אם כן, מהתורה הוא לא יהיה חייב, זה לא נחשב מלאכה. וזה רק אסור מדי רבנן. זה דווקא כשהוא מחבא מתכת. אבל כשהוא מחבא עץ, עץ, כשמחבאים אותו, יש פחם. פחם זה יצירה. אז אם כן, זה כן מלאכה מהתורה, וזה מה שהוא מחלק. בגחלת של מתכת, שהכיבוי לא עושה פחם, מותר לעשות את זה ביום טוב. כי גם אם הוא יעשה את זה שלא לצורך אוכל נפש, זה עדיין לא יהיה אסור מהתורה. רק מדרבנן, אז יתירו את זה. אבל כאן, הברייתא שאוסרת, מדברת בגחלת של עץ, שאסור לחבות את זה כי הכיבוי עושה פחם, ולכן החמירו אפילו ביום טוב לצורך אוכל נפש. אמר לי אבא אלי רב יוסף, מה ישנה שאתה אוסר לחבות גחלת אם היא מעץ כי היא עושה פחם בתוך החרדל? מה זה שונה מביסרא גומרי, גם כשאתה צולה בשר על גבי גחלים, אז הבשר הוא הרי, יש בו נוזלים, והוא עצמו גם כן קצת קר, וכשאתה שם אותו על גחלים, הוא קצת מחבא את הגחלים. ובכל זאת, התירו לשים את זה ביום טוב. אפילו שזה גחלים מעץ, זה עושה פחם. אמר לי, רב יוסף ענה לו, הטעם, בהצליה של בשר זה שיתרנו, לא אפשר, אי אפשר לצלות אותו מערב יום טוב. חייבים לצלות אותו ביום טוב. כי אם תצלה אותו בערב יום טוב, הוא לא יהיה כזה טרי, כמו שאתה צולה אותו ביום טוב בעצמו. יתרה מזאת, צריך לזכור שלא היה להם מקררים, לא היה להם מקפיאים. אז אם היו מבשלים בערב יום טוב, או צולים בערב יום טוב, אז עד יום טוב בבוקר, הבשר כבר לא היה טרי, הוא ישב כל הלילה מחוץ למקרר. זה לא כל כך היה נעים לאכול אותו. אז לכן התירו לצלות את הבשר גם ביום טוב עצמו. אבל הכה, להמתיק את החרדל, אפשר לעשות את זה בערב יום טוב. לכן לא התירו לעשות את זה ביום טוב. אמר לאבאי לרב יוסף, יש לי ספק, מהו לגבן? האם מותר לעשות גבינה ביום טוב או שאסור? האם זה משנה אם עושים את זה מערב יום טוב או שזה לא משנה? אמר לי, אסור. אז הוא שאל אותו, מה ישנה מלישה? למה ללוש בצק של לחם, של פת, מותר ביום טוב עצמו, ולגבן גבינה אסור ביום טוב עצמו? אז הוא ענה לו פשוט מאוד. אמר לי, הטעם לא אפשר. לגבי פת, אתה לא יכול ללוש אותו מערב יום טוב, כי זה לא יהיה אותו פת, כשהוא יוצא ישר מהתנור, הוא הרבה יותר משובח, מאשר פת שאתה מביא אותו למחורת. אז לכן, לצורך עונג יום טוב, התירו לאפות אפילו ביום טוב עצמו. אומרים שאחד פעם הגיע למאפייה, והוא בא לקחת לחמים, ואומרים לו, בבקשה, אומר, אבל זה לחם קצת קשה, זה כבר לא טרי, אין לכם איזה לחם מהיום? זה לחם מאתמול. אמרו לו, אתה רוצה לחם מהיום? תבוא מחר. לחם, כשאתה מביא אותו לא באותו יום שהוא נאפה, זה לא באותה טריות, זה לא משובח כמו באותו יום שהוא נאפה. אבל לעומת זאת, האחה לגבי גבינה, אפשר לעשות אותה מערב יום טוב, והיא תישאר באותה, היא תישאר משובחת באותה מידה. שואלת הגמרא, אתה אומר שגבינה מערב יום טוב משובחת אותו דבר כמו גבינה ביום טוב עצמו? ואמרי נהרדי, חכמי נהרדה אמרו, גבינה בת יום המעליה, גבינה שעשו אותה באותו יום היא משובחת, זה נראה שהיא משובחת יותר מאשר כשעשו אותה לפני כן. אומרת הגמרא, לא, אחי כאמרי נהרדה, ואפילו גבינה בת יום המעליה, אפילו באותו יום הגבינה משובחת, אבל כל שכן גבינה מאתמול יותר משובחת. גבינה זה דבר שהוא שוהה זמן מסוים, אז הוא נהיה משובח. למדנו במשנה לגבי ברית מילה דברים נוספים שהיו אחרי הברית, היו שמים מין כיס כזה שנקרא חלוק על העבר, והמשנה למדה שאין עושים לה במקום המילה חלוק וכולי. אסור לעשות את זה בשבת עצמה, אתה צריך להכין את זה מלפני שבת. אמר אביי, אביי היה יתום מאבא ואמא, זה אומר, אמרה לי אם, האמא שהייתה מגדלת אותו, היא אמרה לו, אי חלוק די ינוקה, כשבאים ומלבישים חלוק לתינוק אחרי ברית המילה, צריך מאוד להיזהר איך שמלבישים את זה אחרי המילה. לפן יי, צריך להפוך לסיטרה לילהי, את שפת החלוק שיהיה כלפי חוץ, כלפי מעלה. כשבן אדם יש לו בגד, איך אפשר לדעת אם הוא לבש את הבגד ישר או שהוא לבש אותו הפוך? כי כשאתה לובש את הבגד הפוך, אז רואים את כל התפרים החוצה. מה זה התפרים האלה? זה חוטים כאלה, יש שם גם הרבה חוטים. החוטים האלה צריך מאוד להיזהר שהם לא יגעו במקום המילה. למה? דילמה מדבק גרדה מיני, אולי ידבק חוט מאספת החלוק, כשיורידו את החלוק הזה, את הכיס הזה, וזה יכול חלילה להזיק לתינוק, ואתי לידי קרות שופחה. מספרת הגמרא, אם ידע הבאיה, אותה אמא שגידלה את הבאיה, עבדה קיסטתה לפלגה. הייתה עושה לתינוקות שהייתה מטפלת בהם אחרי ברית המילה, קיס בתוך החלוק של המילה. היא הייתה תופרת למטה עד חצי החלוק כדי שיחצוץ בין שפת החלוק למילה. היא עשתה מין ביטנה כזאת במקום איפה שהתפרים, בשביל לחפות את המקום של התפרים. על אותו רעיון, החוטים של התפרים לא יגעו בפצע של המילה. אמר אביי, אי ינוקה דלת לי חלוק, אי אפשר, לא השיגו כיס לשים במקום של המילה, מה יעשו? לייטי בליטה דאיטלי סיפטה. יביאו בליטה, הכוונה בגד בלוי, בגד שחוק, דאיטלי סיפטה שיש לו שפה, אבל מה? את השפה הזו צריך לדאוג שהיא לא תיגע במקום של הפצע. וליקריכי לסיפטה לטטאי. את השפת הבגד ייתן בתחתית של ראש הגיד, בצד שסמוך לגוף, ואת הצד החלק של הבגד הוא נותן למעלה בראש הגיד במקום של הפצע. אבל את השפת הבגד הוא שם במקום רחוק מהפצע, כדי שזה לא ידבק בפצע. ואייף לי לילי, אחרי זה את החלק העליון של הבגד שהוא נותן בראש הגיד, הוא יקפול כלפי חוץ, כדי שהחוטים לא ידבקו באמת בפצע. ואמר רבי, אמרה לי אם, היי ינוקה דלו ידיע מפקטי. כאן עוד היצעה טובה, שזאת שגידלה את הבאיה, נתנה. שאם לא יודעים בתינוק איכן מפקטי, מפקטי הכוונה איפה הנקב של פי הטבעת, שזה סגור באור, לשייפי מישחה, שימשכו אותו בשמן זית, כדי שהבשר יבריק, ולא כמילה די יומה, ויעמידו את התינוק מול השמש. ואיך הדי זיג, איפה שהמקום שקוף כמו זכוכית, לקרי בסערת, יקראו את זה על ידי ראש של שעורה חד, בצורה של שתי וערב, לאורך ולרוחב. דווקא בסעורה יעשה את זה. אבל בכלי מתחות לא. למה? משום דזריף זה גורם חלילה לנפיחות. ואמר רבי, אמרה לי אם, היי ינוקה דלו מייץ, שהוא לא רוצה לנוק. מה עושים? יש פה עצה. מעיקר דקר פומי. בדרך כלל זה נובע מזה שהשפתיים שלו קצת מצוננות קרות. ולכן אין לו כוח לנוק. מה התקנתי? הרפואה, מה הרפואה? כמובן, לחמם את המקום, את השפתיים. ליטו קסה גומרי, יקחו כוס מלא בגחלים, ולינק את הלי ליד הפומי, ישימו לו את זה ליד הפה, שהשפתיים שלו קצת יתחממו. לחיים פומי, הפה שלו קצת יתחמם, ומייץ, ואז הוא יוכל לנוק. עוד עיצה, ואמר רבי, אמרי לי אם, היי ינוקה דלו מין שתיי, שהנשימה לא ניכרת בו, דיינו שאין לו דופק. מה עושים? לינפפי בנפתה, שינפפו לו בנפה, יעשו לו אוויר, ומין שתי, ואז הוא יוכל לנשום טוב. זאת אומרת, לפי דעתה, כשאתה עושה אוויר לאחד שקשה לו לנשום, זה יוזר לו לנשימה. ואמר רבי, אמרה לי אם, אי ינוקה דלא מהווי, תינוק שממש האוויר של הנשימה לא נכנס לו טוב, זה לא יוצא טוב. מה עושים? לייטו סילייטה דאימי, יביאו את השליה של אמו, ולשרקי אילווי ומאווי, שיחליקו את זה על הבשר שלו, וזה יגרום לו שהוא ינשום טוב. ואמר רבי, אמרה לי אם, עצה נוספת, היי ינוקה דקטין, שהוא יותר מדי צנום, תינוק שהוא מדי צנום, נולד צנום, מה עושים? לייטו לסילטה דאימי, ייקחו את השליה של אמו, ולשרקי אילווי, יחליקו את זה על הבשר שלו, מקוטנה לאולמה, מהמקום הצר למקום הרחב, שזה כמו מין כזה סגולה, שכמו שהשיליה מתרחבת והולכת, ככה גם התינוק הזה ילך ויתרחב, יתאבא. והיא אלים, אם הוא נפוח בצורה לא בריאה, אז יעשו הפוך, מאולמה לקוטנה, יחליקו את השיליה מהצד הרחב לצד הצר, וזה גם כן יהיה סגולה, שכמו שפה נהיה צר, ככה גם הנפיחות תרד. ואמר רבייה, עיצה נוספת, אמרה לי אם, אי ינוקה דסומק, תינוק שהוא מאוד מאוד אדום, אולי יש לו שטפי דם וכדומה. מה הסימן? דאקתי לא יבלע בדמה, עדיין לא נבלע בו אדם כמו שצריך, והוא מצוי בין האור לבשר. זה סכנה למול אותו ככה. מה יעשו? ימתינו. ליטרחו לי עד יבלע בדמה. ימתינו עד שזה הכל ייעלם, והאור שלו ייראה כבתחילה, ייראה כבריא. ואז למלוא, רק אז ימולו אותו, שבשעת המילה לא יצא לו כל אדם, והוא חלילה לא יוכל לחיות. אם התינוק די ירוק, צהבת או משהו כזה, אז מה הסימן? והקטי לא נפל בדמי, זה אומר שעדיין אין בו דם כמו שצריך, והוא חלש, ואם ימולו אותו יכול להיחלש חלילה ולמות. מה יעשו? שימתינו. ליטרחו עד נפל בדמי ולמלוא. ימתינו מלמול אותו עד שהדם שלו יהיה כמו שצריך בגוף, ואז ימולו אותו. דתניא, ברייתא. אמר רבי נתן, פעם אחת הלכתי לקרחי הים, מקומות רחוקים בעולם. הוא בא אישה לפניי, היא סיפרה לו סיפור עצוב מאוד, שמעלה בנה ראשון והבן הזה לא עלינו מת. ככה היא מעלה את הבן השני שנולד לה, וגם הוא לא עלינו מת. את הבן השלישי הביאתו לפניי, ואם עכשיו ימולו אותו והוא חלילה ימות, אז כבר לא יכולו לעשות יותר ברית מילה לאחים שלו, זה מתו אחיו מחמת מילה. בא לפניי, הביאתו לפניי, ראיתיו שהוא אדום. כן, יש כלל, כמו שאמרנו, יש כלל שתינוק שמתו אחיו מחמת מילה, לא מלים אותו, אסור למול אותו. אז פה, כשזה עדיין הבן השלישי, אז יש דעה אחת שזה עדיין לא נקרא החזקה, ואפשר עדיין למול אותו. ואם הוא לא ימות, אז כבר את האחים שלו גם יוכלו למול, ולא לא לחשוש שהם ימות. ראיתיו שהוא אדום, ראיתי שהתינוק הזה, יש לו אדמומיות מסוכנת. אמרתי לה, אמתיני לו, אל תמולו, תמולי אותו ביום השמיני, תחכי קצת. עד שיבלה בו דמו, כשתראי שהאור שלו מקבל גוון רגיל, בריא, אז תמולי אותו. והמתינה לו עד שנבלה בו דמו, ומעלה אותו וחיה. המתינה עד שנבלה בו אדם, ואז מעלה אותו והוא קיבל חיים. והיו קוראים אותו בתור הכרת הטוב על שמי, נתן הבבלי על שמי. שוב פעם אחת הלכתי למדינת קפוטקיה, עוד מדינה, ובאת אישה אחת לפניי וסיפרה לי גם כן סיפור דומה, שמעלה בנה ראשון ומת, בנה שני ומת, שלישי הביאתו לפניי, ראיתיו שהוא ירוק, והצצתי בו ולא ראיתי בו דם ברית. גם לא נוצר בו מספיק דם, בו יכול חלילה להיחלש, וגם שאין בו דם ברית. אמרתי לה, אמתיני לו עד שיפול בו דמו, ואז תוכלי למול אותו. והמתינה לו, ומעלה אותו וחיה. וגם הוא, היו קוראים שמו נתן הבבלי על שמי. ידועים הם דברי הבך, שמצוות ברית מילה זה לכל החיים, על ידי שמירת הברית. אולי כאן נתן הבבלי מלמד אותנו עצה טובה, איך נוכל לשמור על עצמנו, להמתין. כשהיצר הרע מגיע לאדם עם ניסיון, הפתרון הטוב ביותר זה לומר לו, שמענו, רגע, נחשוב על זה. וברגע שמאדם ממתין, אז היצרים עוזבים אותו, והוא יכול לשמור על עצמו כמו שהוא באמת רוצה להיות ככה קרוב לפני הקדוש ברוך הוא. אומרת המשנה, מרחיצים את הקטן בשבת, במים חמים, קטן שבאים לעשות לו ברית מילה, בין לפני ברית המילה ובין לאחר ברית המילה. אז נראה שמותר לרחוץ אותו בלי שום שינוי, אפילו בכלי. והמשנה ממשיכה ואומרת, ומזלפים עליו ביד אבל לא בכלי, מותר לטפטף עליו מים רק ביד, על ידי שינוי, אבל לא לרחוץ אותו בכלי, כמו שהדרך לרחוץ אותו בימות החול. והגמרא תדון, איך מסבירים פה את שני החלקים שלכאורה סותרים בדברי המשנה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, מרחיצים את הקטן גם ביום השלישי אחרי המילה. שחל להיות בשבת, שכתוב לגבי אנשי שכם, שהם עשו ברית מילה, כידוע, שמעון ולוי, כל מה שהם עשו לאנשי שכם, אחרי שתפסו את דינה אחותם וכולי, אחרי שהם נימולו, כתוב, היהי ביום השלישי ביותם כואבים. רואים שביום השלישי יש סכנה אחרי ברית מילה. לכן מותר לרחוץ, אם חל היום השלישי למילה בשבת, מותר לרחוץ, בחמים את התינוק בשבת. להלכה מביא השולחן ערוך שבזמננו לא נוהגים לרחוץ את התינוק לא לפני, לא אחרי, אז לכן עשו. אבל הרמ"א כותב שדווקא איפה שהוא היה גר, כן היה רגילות לרחוץ במים שהוא חמו לפני שבת, לפני המילה, ואחרי המילה היו גם כן רוחצים אחר כך. להלכה מביאים הפוסקים, שאם אין שום עניין רפואי ברחיצה של התינוק לצורך המילה, אז אסור באמת לעשות מלאכה בשבת לצורך זה. אבל אם מגלים או מוצאים שזה כן עניין של רפואה, וזה כדי שהתינוק לא יבוא לידי סכנה, ודאי מותר לרחוץ את התינוק לצורך המילה. עוד הלכה אומרת המשנה. ספק, תינוק שזה ספק אם אם מותר למול אותו בשבת, או שאסור למול אותו בשבת. למשל, בזמן חז"ל, תינוק שהיה נולד בחודש השמיני, לא היה יכול לחיות. ולכן, אם יש פה ספק על תינוק אם הוא נולד בחודש השמיני או בחודש התשיעי, אסור למול אותו בשבת. למה? כי ייתכן שהוא לא חייב בכלל בברית מילה, כי אולי הוא לא ישרוד. וכן, אנדרוגינוס, אחד שיש לו גם סימני זכר וגם סימני נקבה, אין מחללים עליו את השבת, ומלאים אותו אחרי שבת. רבי יהודה מתיר באנדרוגינוס, והוא לומד את זה מפסוקים שהמילה שלו כן דוחה את השבת. הגמרא דנה ישר בתחילת המשנה. צד אחד המשנה נותנת היתר גורף. מותר לרחוץ במים חמים בשבת את התינוק בזמן הברית מילה, בין לפני המילה, בין לאחר המילה. אחר כך כתוב שמותר רק לזלף ביד ולא לרחוץ בכלי. שואלת הגמרא, והאמרה תרישא מרחיצים כדרכו, בלי שום הגבלה. עונה הגמרא, רב יהודה ורבא בר אבוה דאמרי תרוויו, תירוץ ראשון, כיצד תעני? זאת אומרת, באמת שני החלקים של המשנה זה בעצם הלכה אחת. זאת אומרת, כתוב שמותר לרחוץ את התינוק בין לפני המילה בין לאחר המילה, איך רוחצים? כיצד? רק מזלפים עליו ביד, אבל לא בכלי. זה הסבר אחד. הסבר שני, אמר, וזה מגיע לפני, קודם כל עם שאלה, ואמר רבא, איך אתה אומר שהדין הזה של מזלפים ביד זה הסבר למה שכתוב קודם, שמרחיצים? אמר רבא, והמרחיצים קטן, הכוונה רחיצה. לזלף מים זה לא נקרא רחיצה. שהמשנה כותבת מרחיצים, היא לא כותבת מזלפים. אלא אמר רבא הסבר שני, אחי קטן, מרחיצים את הקטן בין לפני המילה, בין לאחר המילה, זה דווקא ביום הראשון, ביום של המילה, אז כדרכו. מה שכתוב שמזלפים ביד, זה ביום השלישי שחל להיות בשבת, מזלפים עליו ביד, אבל לא בכלי, לפי דעת הנקמה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, מרחיצים את הקטן כדרכו אף ביום השלישי שחל להיות בשבת, שנאמר לגבי אנשי שכם, כמו שאמרנו, והי ביום השלישי ביותם כואבים, אז רואים מפה שזה סכנה, היום השלישי גם, אז לכן מותר לרחוץ את התינוק ביום השלישי למילה כדרכו. תניה כבתי דרבה, כמו ההסבר השני. מרחיצים את הקטן, רחיצה כדרכו, בין לפני המילה, בין לאחר המילה בשבת. ביום הראשון כדרכו. ביום השלישי שחל להיות בשבת, מזלפים עליו ביד. זה דעת התנה הראשון של המשנה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, מרחיצים את הקטן ביום השלישי שחל להיות בשבת כדרכו. ואף על פי שאין ראיה גמורה לדבר שביום השלישי התינוק הוא בסכנה, היום שלישי אחרי המילה ולכן מותר לרחוץ אותו במים חמים כדרכו. זכר לדבר יש, שנאמר, והי ביום השלישי ביותם כואבים. רואים מפה שיש זכר לדבר, ביום השלישי יש כאב מיוחד. הגמרא תכף תוכיח שזה לא ראיה גמורה, כי הם, אנשי שכם, היו כבר גדולים. יכול להיות שאצליהם היום השלישי היה מאוד מסוכן, כי הקרישה של אדם גדול, היא יותר איטית מאשר של תינוק, אז אולי אצל תינוק זה לא כל כך סכנה ביום השלישי. וכשהם מזלפים את המים על הקטן ביום השלישי לפי דעת הנקמה, כמו שהגמרא מיד תגיד שזה לא לפי דעת הנקמה, אין מזלפים לא בקוס ולא בקערה ולא בכלי, אלא איך כן? ביד. וזה החלק האחרון, הטען את הנקמה כמו שאמרנו, שלא רוחצים כדרכו את התינוק שנימול ביום השלישי למילתו, אלא רק מזלפים. אז איך מזלפים? אמרנו רק ביד. הגמרא מיד מבארת, מים ואף על פי שאין ראיה לדבר, זה רק זכר לדבר. למה? כתוב ביום השלישי ביותם כואבים. לכאורה זה ראיה גמורה, שהיום השלישי זה סכנה ולכן מותר לרחוץ כדרכו. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה לגבי תינוק בן 8 ימים, משום ששם מדברים לגבי אנשי שכם שכבר היו גדולים. גדול לא סליק בשרהיה. הגדול, המכה שלו לא מתרפא, איה, הכוונה מהר, היא לא מתרפא כל כך במהירות. אולי בשביל זה, ביום השלישי הם היו כואבים. קטן, אולי הייתי אומר, סליק בביסרהיה, המכה שלו מתרפאת מהר, אז אולי ביום השלישי המצב שלו הוא לא של סכנה. לכן זה לא ראיה גמורה. מספרת הגמרא, רבא הרי התיר נגד מה שאמרו רב יהודה ורבא ברבוה, שמה שכתוב מרחיצים, הכוונה מזלפים, הוא אמר לא, ביום הראשון מרחיצים רוחצים כדרכו. מה שכתוב מזלפים זה ביום השלישי. עכשיו, היה סיפור, ההוא דעת על הקמי דה רבא, אחד פעם בא לשאול את רבא, מה עושים ביום הראשון למילה שחל להיות בשבת? האם מותר לרחוץ כדרכו או אסור? אורי לי, כשמעתי, אורה לו שמותר לרחוץ כרגיל. יחלש רבא, רבא נהיה חולה. מודאג, אולי זה עונש על משהו אורה, שמותר לרחוץ כדרכו את התינוק, אם בשבת, אם המילה חלה בשבת, אמר, בשביל מה הייתי צריך להורות כמו דעתי ונגד דעתם של החכמים האחרים? ענה בעד התרגימנא דסבי, למה לי? בשביל מה הייתי צריך לחלוק על רב יהודה ורבא בר אבוה שהם זקנים, גדולים ממני? אמרי לרבנן לרבא, והתניא כבתי דמר, מה אתה דואג? הרי יש ברייתא מפורשת שעכשיו קראנו, בדיוק כמו שיטתך שמותר לרחוץ את התינוק כדרכו בשבת ביום של המילה. אמר לו, אז רבא אומר, אמנם הברייתא באמת נשנתה כמו דבריי, אבל אם תדייקו טוב במשנה, מתניתין כבתי יהודאיקה. מהמשנה אפשר לדייק כמו רב יהודה ורבא בר אבוה. תראו מה המשנה אומרת. בעצם, אם כדבריי, שמה שהמשנה אומרת, מרחיצים את הקטן, כוונה רחיצה כדרכו, ולפני המילה בין לאחר המילה, מה שכתוב מזלפים, הכוונה ביום השלישי, רבי אלעזר בן עזריה אומר, על היום השלישי, מרחיצים את הקטן ביום השלישי. היה צריך להגיד, אתם אומרים מזלפים? גם רוחצים לגמרי. זאת אומרת, אם באמת הנקמה, כשהם אומרים מזלפים הם מתכוונים ליום השלישי, כי ביום הראשון מותר לרחוץ כדרכו, רבי אלעזר בן עזריה בא להוסיף, גם אפשר אפילו לרחוץ. אבל זה לא מה שכתוב. אלא כתוב רבי אלעזר בן עזריה, מדקתנא רבי אלעזר בן עזריה אומר, מרחיצים את הקטן ביום השלישי שחל להיות בשבת. זה נראה כאילו הוא מתייחס למשהו שאף אחד לא דיבר עליו עד עכשיו. אז היא אמרת בשלמה, תנא קמא מזלפים כאמר, הוא דיבר דווקא על היום הראשון או היום השני. היידי כאמר לי רבי אלעזר בן עזריה, מרחיצים את הקטן ביום השלישי. אלא היא אמרת, תנא קמא מרחיצים ביום הראשון כאמר, ולפי תנא קמא יש גם התייחסות ליום השלישי, ומזלפים ביום השלישי. היי רבי אלעזר בן עזריה אומר, מרחיצים? כאילו שהוא מתחיל לדבר על דבר שאף אחד לא דיבר עליו עד עכשיו, על היום השלישי. הרי לפי דבריי, גם תנא קמא מדברים על היום השלישי, והם אומרים רק מזלפים. אם הוא רוצה להקל יותר ולהגיד שאפשר גם לרחוץ, אז אף מרחיצים מבעיה לי. אז לכן אפשר לדייק מהמשנה, כרבי אלעזר בן עזריה. כי את הרב דימי אמר בשם רבי אלעזר, הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, להקל שמותר לרחוץ את הקטן כדרכו, גם ביום השלישי למילה. כמו שכבר אמרנו שהשולחן ערוך פוסק שבזמננו לא נוהגים לרחוץ וזה לא סכנה, אבל באמת יש רב דוקטור בשם הרב מרדכי הלפרין שהוא כתב באחד המאמרים שלו הרפואיים שיש כן איזושהי חשיבות מיוחדת לרחוץ. אם ימצאו שיש עניין של סכנה, אם לא רוחצים את התינוק בחמים בשבת, אז כמובן שהמשנה מפורש מתירה את זה. מרחיצים את הקטן. אז כשלמדו בארץ ישראל את המשנה הזאת, הבו בה במערבה, הם התבוננו בלשון של המשנה והם דייקו ככה. מה זה נקרא מרחיצים את הקטן בשבת, אם עשו לו ברית בשבת ביום הראשון, מרחיצים אותו. מה הכוונה? מה רוחצים? האם הרחצת כל גופו? אפשר לעשות לו מקלחת רצינית? או רק הרחצת מקום המילה, לשטוף את המקום במים חמים? פושרים. אמר לאומר רבנן ורבי יעקב שמי, יש לי ראיה שמותר לעשות לו רחיצה גמורה בכל גופו. מסתברא הרחצת כל גופו. די סקא דתא, הרחצת מקום המילה, לא צריך את המשנה בשביל זה. מי גרע, כן, אז אם כן, מה יוצא? ביום הראשון מותר לרחוץ רק את מקום המילה, אתם אומרים, וביום השלישי אסור אפילו לרחוץ את מקום המילה, רק לזלף מותר. נשאלת השאלה למה? מגרע, מחמין על גבי המכה? סתם פצע. ברית מילה זה יותר גרוע מסתם פצע? הרי לגבי סתם פצע, אדמה רב, אין מונים מלתת מים חמים ושמן מעל גבי מכה בשבת. אז אין שום סיבה שאם זה ברית מילה לא ייתנו לשטוף את אותו מקום. אלא זה שמתירים לרחוץ ברית מילה יותר מאשר סתם מכה, אז אומר לרחוץ כל גופו. זה הראיה. ובאמת, ביום השלישי, לא רוחצים כל גופו, אבל מקום המילה בוודאי שיהיה מותר לרחוץ, כמו כל מכה. שאלת הגמרא, מתקיף לרב יוסף, ולא שני לך, בן חמין שהוא חמו בשבת, ללכת ולחמים מים בשבת, כי זה מעניין של סכנה, לבין חמין שהוא חמום מערב שבת, יכול להיות שחכמים מתירו רק לרחוץ את מקום המילה ביום הראשון. ומה זה שונה מסתם מכה? שהתירו אפילו לחמם מים בשבת עצמה. וביום השלישי לא התירו לרחוץ את, אפילו את מקום המילה, דיינו אם אין לי מים חמים שהוא חמום מלפני שבת. עכשיו, מה שרב מתיר לרחוץ את המכה בשבת, הכוונה במים שכבר הוא חמום מלפני שבת. ומים כאלה, כולם יודעים שמותר לתת גם ביום השלישי למילה. שואלת הגמרא חזרה, מתקיף לרב דימי. וממה ידע אחר בחמין שהוא חמום בשבת פליגי? מי אמר שחכמים מתירים לחמם מים בשבת עצמה לצורך התינוק? דילמה בחמין שהוא חמום בערב שבת פליגי. אולי דיון במשנה בין חכמים לבין רבי אלעזר בן עזריה, זה לגבי מים שהוא חמו מערב שבת, שחכמים התירו לרחוץ רק ביום הראשון, וביום השלישי לא התירו, ורבי אלעזר בן עזריה התיר אפילו לרחוץ ביום השלישי. אמר אביי, ענה באי דישני לי, באתי לתרץ את הקושייה של רב דימי על רב יוסף. אבל, וקדם ושני לרב יוסף, רב יוסף הקדים אותי ותרץ בעצמו את הקושייה. חייב להיות שהמשנה שלנו מדברת שחיממו את המים בשבת עצמה. למה? פני שסכנה הוא לא. אז זה לא משנה מים לפני, שהוא חמו לפני שבת או מים שהוא חמו בשבת עצמה. ברגע שיש פה מציאות של סכנה, בוודאי מותר לחמם מים גם בשבת עצמה, כדי להציל את התינוק מדי סכנה. התמר נמי. הוכחה שמדובר פה לרחוץ במים שמחממים אותם בשבת עצמה. כי את הרבין מארץ ישראל לבבל, אז הוא אמר בשם רבי אבאו, שאמר בשם רבי אלעזר. ואמרי לה, יש כאלה אומרים שאמר את זה בשם רבי אבאו, שאמר בשם רבי יוחנן. הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, שמותר לרחוץ את הקטן שנימול בשבת, בין בחמין שהוא חמו בשבת, ובין בחמין שהוא חמו מערב שבת. בין הרחצת כל גופו, בין הרחצת מילה, מפני שסכנה היא לו, בדיוק כמו דבריו של רב יוסף. גופה, התבונן בגופם של דברי רב. אמר רב, אין מונעין חמין ושמן זית מעל גבי מכה בשבת. זה דעתו של רב. ושמואל אמר, אסור לשטוף במים חמים או בשמן זית את המכה בשבת עצמה, אלא נותן את המים החמים והשמן מחוץ למכה, למעל המכה, על הבשר. ושוטט ויורד למכה, שאז זה לא מוכח שהוא שם את המים החמים או את השמן לשם רפואה, וזה מותר. להלכה, מותר לסוך בשמן זית בשבת, אבל זה היה, זה במקום, בזמנים שרגילים לסוך אפילו לצורך תענוג באלמה. אבל בזמננו, שאף אחד לא סך בשמן זית לשם תענוג, אז אם הוא סך בשמן זית, זה מוכח שזה לרפואה. לכן להלכה צריך לעשות את הדברים של שמואל, שצריך לסוך מעל המכה, והשמן זית שוטט למקום המכה עצמה. שואלת הגמרא קושייה מברייתא על דבריו של רב, שסובר שמותר לשים מים חמים ושמן על המכה בעצמה. קושייה מברייתא, מייטיבי, אין נותנין שמן וחמין על גבי מוך, דבר רך, כמו חתיכת צמר גפן או חתיכת בגדים, כדי ליתן את המוח על גבי מכה בשבת. איך רב התיר? אומרת הגמרא, רב לא נדבר על גבי מוח. הטעם, זה שאסור משום סחיטה. הוא יבוא לסחוט את המוח, אבל לתת מים חמים או שמן על המכה עצמה, מותר. קושייה נוספת, תשמע, אין נותנין חמין ושמן על גבי מוח שעל גבי מכה בשבת. אז גם כאן רואים שאסור לתת שמן או מים חמים. תרצה גמרא גם כאן, הטעם נמי משום סחיטה. שחושבים שהוא יבוא לסחוט את המוח, אבל לצאת ממש על המכה, על המכה עצמה, מותר. ובאמת, יש דנים, מה בעצם הברייתא השנייה יותר מוסיפה ממה שלמדנו בברייתא הקודמת, אותה קושייה לכאורה. טוב. תניא כבתי דשמואל, אין נותנין חמין ושמן על גבי מכה בשבת, אבל נותנין חוץ למכה ושוטט ויורד למכה, וככה גם ההלכה בזמננו, שלא נותנים מים חמים ושמן על גבי המכה עצמה בשבת, אלא מקום יותר למעלה, וזה יורד, השמן או המים יורדים ללמטה למכה. תנו רבנן, נותנין על גבי המכה מוך יבש, שהוא חתיכת בד יבשה, וספוג יבש, כי כל הסיבה שהוא שם את זה, זה לא בשביל רפואה, אלא בשביל שהמכה לא תסרט. אבל לא ייתן גם יבש, שזה סוג של עשב, ולא קטיטים יבשים, הכוונה חתיכות בגדים דקות יבשות, שיש בהם סגולה שהם אפילו מרפאים את המכה. למה? מכיוון ש... לרפואה בשבת, במקום שאין סכנה, חכמים אסרו, והסיבה היא כדי שבאדם לא יבוא לעשות מלאכות שאסורות מהתורה, כמו ללכת ולטחון סממנים וכדומה. אבל כאן, אם תדייק בדברי הברייתא, אתה רואה שבהתחלה התירו לתת מוח יבש על גבי המכה. אחר כך הוא אומר, לא לתת קטיטים יבשים. מה זה קטיטים יבשים? זה לא מוח? אז למה אתה אוסר? קשיא הקטיטין הקטיטין. עולה הגמרא, לא קשיא, זה לא סותר, תלוי איזה סוג של מוח. מה שאסור, מחדתי בקטיטים חדשים שלא היו על שום מכה, שהם באמת מרפאים את המכה, לכן זה אסור. אבל מה שהברייתא בתחילה התירה, בעתיקי, בקטיטים ישנים שהם כבר לא מרפאים. אמר אביי, שמע מינה, מזה שהברייתא אסרה לשים מוח חדש על גבי המכה, עני קטיטין, מסו, שקטיטים חדשים מרפאים את המכה, שנזכה באמת לרפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ועד כאן דף קוף למד דלת.